נצח ישראל, פרק י' ד', עמוד פ' ד'. האם סיימנו את הסיפור של בהמה שפלה במדרש? כן? ועד עכשיו זה היה סיפור?
לא.
הנושא הוא בעצם לברר למה עם ישראל סובל כל כך הרבה על חטאיו. זה הסביר מזה שעם ישראל זה עם קיצוני. מכיוון שאין לו קיום מצד הטבע, אז כשהוא זוכה לקיום זה על פי המוסר. אז כשהוא זוכה לקיום אין קיום עליון משלו, וכשהוא לא זוכה אז אין נפילה גדולה מנפילתו. זה בגלל הקיצוניות של הקיום הישראלי, שאיננו קיום טבעי. עכשיו אדם, אם אתה רוצה יש לך פה עוד ספר, אפשר בבקשה להעביר לו את הספר. כאן הוא מביא עוד העמקה של הדבר הזה, ועוד במדרש. ובמדבר רבה פרק ת', אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו. פסוק בפרשת חוקת. כך הוא מידתו. חתו כמעה, מורידן כעוף, שנאמר אפרים כעוף יתעופף. זכור מרומם אותם למעלה כעוף. שנאמר, מאלה כאב תעופנה עד כאן. ואתה ראה והבן, כי המשיל ישראל לאוף. כי האוף אינו כל כך חומרי, שאין לו עבות החומר. שאילו היה בעל חומר, לא היה פורח באוויר, שהרי מעכב עליו כבידת החומר. אבל אין האוף כל כך חומרי. ודבר זה בערנו בכמה מקומות. ובשביל זה בעצמו, יש לישראל שתי בחינות, שאם הם עושים רצונו של מקום, מצד שיש לישראל מדרגה נבדלת עליונה, שאינם חומרים, ראויים לרוממות. ואם חטאו כמעה, הרי כבר אמרנו, כי הצורה, כאשר אין בה שלמות, אשר ראוי אל הצורה, כאילו היא בטלה, כי לא שייך חיסרון מה בצורה, הרי על ידי זה נחשב הצורה כאילו אין לה מציאות כלל, ואז מורידן כעוף, כי העוף שייך בו ירידה, מה שלא שייך בשאר בעלי חיים. ובין הדברים האלו מאוד. מה העוף?
אוויר זז.
כן, זה תנועה באוויר.
כן?
מה יש?
לא חומרי כי אין לו
משקל גדול. צריך להבין בכלל את צורת החשיבה של המהר"ל, עולם המושגים שבהם הוא חי. זה מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב. כלומר, אם תחשוב על זה בצורה פיזיקלית, אז באמת זה לא מתכוון לדעת, אבל זה לא בזה הוא מתכוון. למשל, יש מישהו שמאוד כועס, אומרים עליו שהוא כאריה. ויש מי שכל הזמן מתנהג, מסוגל לסבול כל דבר, אז אומרים שהוא כחמור. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ויר מנוחה כיתו. מתאים לחמורים. ויש ילד שכל הזמן עושה שטויות, הוא כמו קוף, מתנהג כמו קוף, נכון? כלומר, כל הביטויים האלה הם ביטויים שאינם שייכים לתיאורים פיזיקליים מדויקים, אלא זה עולם של סמלים. אבל לא סמל במובן של תזכורת, של אלגוריה, אלא יש הנחה כזאת, שמה שבאריה נמצא גם באדם הכועס. אז גם כן, מה שאתה רואה באוף, זה מורה, זה שייך לכל אותן המהויות שאין להם שייכות כל כך אל החומר. וזה בא לידי ביטוי, נגיד, בתעופתו של האוף. הוא מתנשא מעל החומר. כן? עיין ספר השחף את ג'ונתן ליבינגסטון. אה? כן? אתה צודק. טוב, שיהיה כך. אז זה אוף. אז זה הוא מתכוון. למשל, יש אנשים עם הרבה חיוניות. אז הם חולמים בלילה שהם עפים. זה מין חלום כזה, חלום התעופה של אנשים בעלי חיות. ויש מי שהוא כבד בטבעו. אז הוא כל הזמן חולם שהוא דבוק לאדמה. זה הולך ביחד.
מה הצורה של האוף?
הצורה של העוף? יש לו מקור, שני כנפיים?
ראית את השאלה.
לא.
הצורה שנדבר על מערד.
הוא מדבר, אז הוא אומר, זה מתאים למושג של צורה. עוף וצורה זה דומה. כי הצורה היא מופשטת. ולכן, הוא הסביר לפני כן, כשיש פגם בצורה, אז יש ביטול לצורה. כי לא שייך בצורה, פגם. ולכן, זה כמו ישראל, שהם יורדים כעוף ברגע שהם חוטים כמעט.
למה נשאר חיסרון בצורה? יכול להיות צורה פגומה.
צורה פגומה זה לא קיים. פגום, פגימה זה שייך לחומר, לא לצורה. מה? טוב, זה פשוט. הוא עבר כמה דמגילה. גם שם אמרו, לבאר השאלה הזאת. דרש רבי יהודה. כי נפול טיפול לפניו, שתי נפילות אלו, למה? מלמד שהוא מזון נמשלת לאפר ונמשל לכוכבי השמיים. אם יורדים, יורדים עד אפר. ואם עולים, עולים עד לרקיעה, עד כאן.
זה הרמב"ם בכלל, זה לא
אפשר. נכון, אשר אכילות על נפול לפניו, לפני מרדכי, לא תוכל לו. זאת אומרת, אם לא היית נופל, אז הם היו נופלים. אז הם היו נופלים שתי נפילות. עכשיו שזה התור שלך ליפול, אז אתה נופל שתי נפילות, כנגד מה שהיה ראוי להם. נכון? אז לכן, נפול, טיפול. ואם עולים, עולים על הרקיע, עד כאן. ואם יקשה לך, אם כן, כאשר חטאו ישראל, ראוי להם ההיעדר, כי אל הצורה ראוי שיהיה לה השלמות, כמו שאמרנו. אם כן, חס ושלום, ואולי יגיע להם ההיעדר בגלותם. אז אולי זה אומר שלא יהיה עם ישראל בכלל. אז איך זה שבכל זאת מתקיימים היהודים, שיש דבר כזה, יהודים, בתי כנסת, קהילות וכו', איך זה מתקיים? אז, כי עד עכשיו בעצם השאלה היא, איך זה שנפלנו כל כך הרבה? עכשיו השאלה של המהר"ל, למה לא נפלנו יותר? כן? זה מובן, אחרי שאני כל כך מבין למה עם ישראל צריך ליפול, אז השאלה למה הוא לא נופל יותר מזה? עד כדי חיסול מוחלט. דבר זה.
אז למה לא נפלנו עד חיסול מוחלט?
כן, זה השאלה שהוא שואל. אם עם ישראל הוא כמו צורה, והצורה היא דבר כל כך עדין, שאיננה סובלת פגם, אז אם יש פגם כלשהו, אנחנו לא צריכים ליפול עד מדרגה שפלה, אנחנו צריכים ליפול עד אינסוף, זאת אומרת, להתבטל. לא, 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 הוא מסביר אחרת. דבר זה אינו, כי היעדר שאמרנו, היינו היעדר רוממותן וגדלותם. אז זה נקרא היעדר. היעדר של מה שגדול בהם. אבל שיגיע היעדר אל עצמם זה אינו, ולכן מדמה אותם לאוף פורח, שיורד מלמעלה למטה עד הארץ, אבל שיגיע היעדר על עצמם זה אינו, כמה אוף כבר יכול לרדת? עד הארץ, לא יותר. כמו שרב נחמן מברסלב אומר, יש מקומות שאפשר רק לעלות מהם. יש נקודה שאתה יכול ממנה רק לעלות. זאת אומרת, הנקודה הנמוכה ביותר. הוא מדמה אותם אל עפר, שאמר הכתוב, מי מנע עפר יעקב. ודרשו על זה שאם חוטאים הם יורדים עד עפר. ויש לשאול במדרש זה, הרי פסוק זה נאמר בברכת ישראל, ואיך ידרוש על זה שמורידן עד עפר? אבל הפירוש הוא, כי הכתוב בא לומר, אף שהשם יתברך מורידן, הם יורדים עד עפר ודומים לגמרי כמו העפר. כי העפר הזה עם ירידתה, ויהיה למטה לגמרי, מכל מקום יש לעפר קיום יותר מהכל. וכמו שאמר הכתוב בארץ לעולם עומדת. כלומר, הרי זו ברכה, כן? והיה זרעך כעפר הארץ. זאת הרי ברכה. אז איך זה שחזל דורשים את זה לגנאי, שהם יורדים עד עפר, גם זה ברכה. שכשהם יורדים, הם לא יורדים יותר מאשר עד עפר. ויותר מזה, הם משולים כעפר. שלעפר יש מידה של יציבות. זו תכונת הנצחיות. והארץ לעולם עומדת.
אחרי שמיים וכל הארץ.
עפר הארץ. חול הים, זה משהו אחר. אנחנו מדברים פה על ברכת יעקב, עפר הארץ. זאת אומרת שיש אפילו בחז"ל ביטוי כזה שהעפר, כולם דורכים עליו. אבל בסוף הוא מכסה את כולם. ככה עם ישראל. מה? חז"ל אומרים את זה. העפר זה לא תכונה של חומר. העפר זה הקביעות. אי אפשר ליפול יותר נמוך מזה. אין יותר נמוך. מה? ולכן יש, כן, ולכן יש פה ממד של נצחיות. יש למשל בספר קדום, נקרא ספר יצירה. שם יש תיאור של בריאת העולם, ושם יש תמיד שלושה יסודות: אש, מים ורוח. כל הזמן. אפר לא מוזכר שם. אז יש אומרים, בגלל שאש, מים ורוח פועלים עלי אפר. יש אומרים, לא. אפר לא הוזכר כי זה גבוה מדי. לא. כן, זה שור, האפר של מעלה. האפר העדיון. כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אומר הרמב״ם, ארץ זו, שבפסוק הזה, משל הוא לעולם הבא. כן, אפר, זה נגיד מה שנותן חיים. אפר מן האדמה. מה פירוש המילה אפר בעברית?
עין. פרש. עין זה מקור, מעיין. פר, הנותן פרי.
לכן האדם הראשון לא נברא מן האדמה, הוא נברא אפר מן האדמה, מן החלק הפורה שיש באדמה. מה שיכול לתת פירות.
יש לה צורה בכל זאת טווח של
כאילו,
מכוכבים עד אפר. זאת אומרת, יש לה איזשהו
מנעד
כזה.
נכון, בדיוק, בדיוק. ומי שכאפר זה מישהו יציב. זה גם מטוטלת, כן? מטוטלת, בסוף היא חוזרת אל האמצע, מפני משקלה. זה האידאל.
אין קדימה בצורה, אבל
צורה לך שהצורה זזה עד טווח מסוים. כן, בדיוק. יש כמה אופנים איך להגיע לצורה.
אז למה?
אפר זה המהות, נאמר.
אבל יש דרגות בנפילה, גם אצל ישראל. יש כאלה שנופלים כמו דואג, למשל, אפר שאפילו אין לו חלק.
מדובר על יחיד, אנחנו מדובר על כלל ישראל.
על זה מדובר על כלל ישראל.
כן, כל הנושא שלנו פה זה כלל ישראל.
אם מבינים, הכוכבים בעצמם הם גם אפר.
זו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אם הכל היה מן האפר, או שמה שבא, יש ככה, יש, רבי יהושע אומר, כל מה שבארץ, בשמיים ובארץ, הכל מן האפר. ורבי אליעזר אומר, מה שמן העליונים, מן העליונים, מה שבעליונים, בא מן העליונים, מה שבתחתונים, בא מן התחתונים. כאילו יש, לפי רבי אליעזר, יש שני חומרים. יש חומר העליונים וחומר התחתונים. כי רבי יהושע יש חומר אחד לכל. והרמב״ם נוטה לדעת רבי אליעזר, כי זה מתאים לדברי אריסטו, שיש חומר חמישי שממנו עשויים הריקים.
מה? ממנו עשויים?
מה? הרקיעים, הרקיע, עשוי מחומר חמישי. אש, מים, רוח, עפר, ולמעלה מזה חומר הרקיע. כן, נקרא לבנת הספיר. כדעת אריסטו, שהיא גם דעתו של רבי אליעזר לפי הסבר הרמב״ם.
אז לא לפי דעתו של רבי יהושע, נדרש בעיניים של בני העולם הזה שזה מן הכוכבים עד לאפר יש תזוזה, אבל לגבי המהות של אריסטו של הצורה, הכוכבים לאפר יש שינוי איכותי.
נכון, ולכן הלכה כרבי יהושע.
צדיק
אותו. יפה. כי האפר הזה כן. ודבר זה עניין מופלג מאוד. כי יש קיום לאפר מכל ארבע היסודות. והאפר מבלה כל מתכת שניתן בארץ. לכך אין הפורנויות מחלה את ישראל. ועד רבה. הפך הוא הדבר. כי המכות והיסורים שבאים על ישראל לא רק שאינם קלים מהם, רק שהם קיומם. אגב, אנחנו יודעים, גם מבחינה היסטורית, סוציולוגית, אנחנו יודעים את זה, כן? הצרות מקיימות את ישראל. כאשר יענו. ובמדרש, יש לך שאלה, נכון, שוב?
אני מנסה לזכור, מה שהנציב אמר, הוא מדבר על התשועה של ישראל. ממנה יבשע. את צרה אל יעקב, ממנה יבשע.
על ידי הצרה הוא נושא. כן. ובמדרש, אתם ניצבים. למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לפרשת כללות? לפי ששמעו מהכללות חסר שתיים, חוץ מן הכללות שנאמרו בתורת כהנים, מיד הוריקו פניהם. אמרו, מי יוכל לעמוד באלו? כן. כלומר, יש 98 כללות בפרשת ניצבים, לא נעים. כן. יש אגב על זה דרש של הרב עובדיה יוסף. מכיר?
לא.
אתה לא מכיר את הרב עובדיה יוסף?
גם רב אני אומר.
אבל את הדרש בעיקר, כן? כתוב, הרי כל הכללות האלה באות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה. וטוב לבב. אם כן, ברגע שאין שמחה, יש כללות. ואיך שמחים? על ידי מוזיקה. ויש במנגינה המזרחית, במוזיקה המזרחית, 98 מקמת. מקם, כן? זאת אומרת, 98... איך אפשר לקרוא לזה?
סולמות.
לא, לא סולמות.
רבי סולמות.
אוקטבות. מודוסים.
אוקטבות.
כן, לא יודע. בקיצור, 98 אופני נגינה. סולמות, כן, סולמות. וזה כנגדם 98 כללות. אם לא תעבוד את השם אלוהיך ב-98 האופנים האלה.
כמה היו מוגנים בקרי שיר בשיחת את השמובה?
כמה מן הסתם, ב-98. ואם זה לא נכון, אז תוסיף עוד כלי. אז כתוב שם, מה זה אתם ניצבים? אתם ניצבים, זה נאמר אחרי הקללות. פרשת כי תבוא, זה מלא קללות. מיד אחרי זה, משה אומר, אתם ניצבים היום. מה קרה? הוא רצה להרגיע אותם. הם אמרו, מי יכול לעמוד בכל זה? מיד ויקרא אותם משה, והיה מפייסן. מה כתיב? ויקרא משה לכל ישראל, המסעות הגדולות, ותבואו אל המקום הזה. מפני מה עובדי גילולים חייבים כליה, לפי שבאין עליהם ייסורין, מבעתין בהם, ואינם מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. הבנתם איך שהוא דורש לפסוק? כשאתה שופך חמתך על הגויים, בכל זאת הם לא יודעים אותך. אבל ישראל, כשהייסורים באים עליהם, נכנעים, שנאמר, צרה ויגון נמצא, ובשם השם אקרא. וגומר, אמר הקדוש ברוך הוא, הכללות הם מעמידים אתכם, שנאמר לנסותך, לטיפך, באחריתך, לכך כתיב, אתם ניצבים עד כאן. להזמין אותם, כן, תראו, אנחנו אומרים שזה טוב מה שאתם עושים לנו, אז תמשיכו, כן. זה כנראה קשור למאמר הזה, שמשה ביקש שהשכינה תשרה על ישראל ולא תשרה על אומות העולם. כתוב ככה, שמשה ביקש ששכינה תשרה על ישראל ולא תשרה על אומות העולם, שלאמר, עלו בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. משה ביקש משהו מיוחד, ששכינה תשרה רק בישראל. אחר מה אכפת לו ששכינה תשרה גם אצל הגויים? בדיוק. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ימסור בידי אויבינו את המפתח של ההיסטוריה כפי שמסר לנו, לא נוכל לעמוד מולם. תארו לעצמכם, למשל, שהאנטישמים היו יודעים איזה תפקיד הם ממלאים במהלך ההשגחה ההיסטורית. לא, היה גרוע, הם היו מתחזקים עוד יותר.
באמת לא יודע.
כן, אבל איזה סבל זה היה. לכן ביקש משה שהם לא ידעו את זה.
יותר טוב ככה שהם אומרים שהם דואגים לנו וכמה צרות שמלאים לנו, יותר טוב שיגידו...
אז אתה רואה כבר איך שזה, בלי ששכינה תשרה אצלם. אני אסביר לך מה היה קורה אם שכינה הייתה שורה אצלם. לכן הוא ביקש שלא תשרה.
אבל איך שכינה יכולה לשרות באנשים שעושים צרות לעם נבחר?
גם להם יש תפקיד, כלומר, גם...
תפקיד כן, אבל...
אז זהו, אז התפקיד הזה צריך להתמודע לו. אשור שבט אפי, נבוכדנצר, עבדי וכו'. היה מקום לחשוב שתשרה אצלם שכינה. לכן משה ביקש שזה לא יהיה. זה...
הנמורים דאגו להחזיר את
הגויים. מה? הם גילו את זה כל פעם. הסבירו, כן, לגויים. כן, ודאי. תורכבי מדה, למשל.
מה הם גילו?
הם הסבירו תמיד לגויים למה הם צודקים. המומרים.
כן.
התפקיד שלהם זה להסביר לגויים למה הם צודקים ולעשות לנו צרות. אז מה שאומר כאן, איפה זה? השמאלי, והרו בזה, זו, בשורה החמישית. כי האדם יחשוב כאיסורים שהם באים על ישראל לחלותם. עד רבה, באים לטהר ולנקות זוהמת החטא, ודומה לזהב שיש בו סיג. אם האדם מצרפו באש, נעשה זך והוא קיומו. לכך כאשר האיסורים באים על ישראל, האיסורים מזכרים אותם מן החטא, ובזה מדבוקים בו יתברך ומזכירים שמו. אבל האומות שאין להם זיכוך כלל בעצמם, אין האיסורים מזכרים נפשם. ולכך אין קוראים את שמו וחייבים כליה. ודברים אלו עוד עמוקים. ולכך, השם יתברך מביא מכות על ישראל בעניין זה, שלא ייחס ושלום כליה בהם. ולכך תמצא בעונשם אשר מביא, ויאספתי לעשרה אתכם שבע על חטאותיכם, ואין הפירוש השם יתברך מייסר החוטא שבע פעמים על מה שעשה. חז ושלום לומר, הוא יתברך אינו נפרע מן האדם יותר ממה שחטא. אבל הפירוש, כי הוא יתברך, אם היה מביא המכה בפעם אחת, כפי מה שעשה, אין ספק שלא היה יכול לעמוד מפני המכה של הקדוש ברוך הוא, לכך מביא המכה מחולקת. כן, כלומר, ויאספתי לעשרה אתכם שבע על חטאותיכם. כלומר, שבע מכות תקבלו על כל חטאותיכם. ולא מכה אחת, שבזה אי אפשר לעמוד. ומה שהם נחלקים לשבעה דווקא, זה ידוע. למה דווקא שבעה, כן? כי החילוק הגמור הוא כאשר נחלק לשבעה, כמו שאמר הכתוב, בדרך אחד יצאו, ובשבעה דרכים ינוסו. רוצה לומר, כי דרך אחד שיצאו, יהיה נחלק לשבעה. וכן יהיה לשבעה נחלים. וכן הרבה מאוד. זה פסוק בנביא, אני לא זוכר, מילי ישעיהו, כן. שהקדוש ברוך הוא יקה ביאור. כן, ויקה בנחל, בעיים, בנהר, בעיים רוחו. ויקה הוא לשבעה נחלים. נכון? זה פסוק.
נו. תמיד אני צריך לקחת משם יפרד והיה לה בער השם. לנהר שתמיד.
טוב, שמה זה דבר טוב. זה לא פורענות. בפורענות מוזכר שבעה. בשבעה דרכים ינסו לפניך, זה פורענות להם. שמה זה סדר העולם. כן. וכן יהיה לי שבעה נחלים וכן הרבה מאוד. ודבר זה יתבהר בכמה מקומות. והמכות בכלל, על כל החטאים, נחלקים לשבעה. וכל מכה מתחלקת לשבעה. ובזה כל המכות עולים למספר 49 הכתובים בפרשת בחוקותיי, אמנם במשנה תורה הם צדיק ח' והוא כפל ממתת, וזה לא שמקולל החוטא מן השם יתברך אשר הוא חוטא אליו, רק כי הבריות מקללים אותו עד שהוא מקולל מעליונים ותחתונים, ולפיכך הכללות שנאמרו במשנה תורה משה מפי עצמו המרן, ומפני שהמרן משה מפי עצמו, לכך הוסיף לקלל ממתת עד שהוא מקולל מלמעלה ולמטה, לכך הם 98. שאלה, מה זה משה מפי עצמו אמרם? האומר פסוק זה, משה מפי עצמו אמרו, הרי זה אפיקורוס. נכון? וכאן פרשה שלמה בתורה, משה מפי עצמו אמרם, איך הגמרא לא מפחדת? זה מגזר, זה, כן, זה, זה. כן. טוב, פה הוא לא מביא שזה מה אמר בתלמוד, מה?
כמה שתורה
שישבות על השם, לא הבנתי. אבל מה, זה משה מדעתו?
זה מפי עצמו וזה מדעתו?
מה?
אולי אפשר להגיד זה כמו על חוסר שמשה אומר אותו בגוף מדבר ואז יקחה השם בשפט ובקדחת, הוא לא אומר
נכון, אני אקב בדיוק, זאת אומרת, משה אומר מפי הגבורה מפי עצמו, זה הכוונה. כלומר, יש דברים שמשה אומר מפי הגבורה וזהו, ויש מפי הגבורה מפי עצמו. זאת אומרת, משה, תראה, מה שכתוב בתורה, שאברהם אמר לעבדו, ולקחת אישה לבני ליצחק. מי אמר את הפסוק הזה?
אברהם.
אברהם? אז מה, אתה אומר שהתורה מפי אברהם ולא מפי הקדוש ברוך הוא?
לא. מי אמר את הפסוק הזה?
לא. זה לא הקדוש ברוך הוא שם בפי אברהם. אברהם אמר את זה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תכתוב מה שאברהם אמר. ואז הופך להיות מפי הגבורה, נכון? אז גם כן, פרשת דברים. יש דברים שמשה אמר, מפי עצמו. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, תכתוב את מה שאמרת. עכשיו זה הופך להיות מפי הגבורה. או, אבל אם נרצה להביא יותר, המפי עצמו של משה בספר דברים זה מפי הגבורה. כלומר, דת משה ודת המקום היא אותה דעה. כי כתוב שלושה דברים שהקדוש ברוך הוא אמר, ומשה שינה מדעתו. אז מה זה משה מוסיף יום מדעתו למשל וכו'? שדעת משה זה דעת המקום. אחד מהאופנים שבהם מתגלת את דעת המקום זה משה. אבל האומר פסוק זה משה מפי עצמו אמרו, הכוונה שאין זה אלוהי. זה הכוונה, מפי עצמו. שאין חולה כל יום. ואמר, כאשר שמעו המכות, הוריקו פניהם. אמרו, מי יוכל לעמוד בכל אלו המכות? ועל זה אמר משה להם, כי הגויים, המכות שמביא הקדוש ברוך הוא עליהם, מחלים אותם. כי אין לגויים מצד עצמם נשמה קדושה, עד שיהיה להם דבקות אל השם יתברך שהוא קיום הנפש. מה זאת אומרת, אין לגויים נשמה קדושה? על מה הוא מדבר? אין נשמה לגויים?
נשמה קדושה.
אין נשמה כללית, זה הכוונה.
לגויים
מצד הכלל.
ומה זה משפחת האדמה?
זה מצד האומה. אבל הקשר בין היחיד לכלל איננו קשר הכרחי. כך מסביר הרב קוק באורות. שבעם ישראל היחיד הוא קשור בקשר מהותי עם האומה. ולכן נשמת האומה זה גם נשמתו של היחיד. מה שנכן אצל האומות, אין יחס הכרחי בין היחיד לבין אומתו. ולכן אין להם נשמה קדושה מצד עצמם. יש מה שנקרא שרי אומות העולם, נשמות של הכלל אצלם וכו'. אבל אין חיי היחיד תלויים דווקא בקשר שהוא בפרנסת הקשר שלו עם הכלל הזה.
למשל, איך זה בא לידי ביטוי?
למשל, בזה שאין קדושה באומה האיטלקית, כאומה. יש איטלקים קדושים, זה כן. אבל אין קדושה באומה האיטלקית. מה, אתה לא יודע את זה? לא רואים את זה?
אני שואל, איך אתה רואה את זה בחזר? איך בכלל, רק עם תוך התבוננות בהיסטוריה?
איך אני רואה בחזר שמה?
שאין מושג של כלל, שאין מושג שהכלל קשור, שהיחיד קשור לכלל באומות העולם.
אין מושג שהישיר קשור לכלל באומות העולם, זה כתוב פרש בחזל, באורות עמוד קוף ממגימל. זה לא מקור בחזל? הוא היה חכם הרב קוק, והוא נפטר, אז זיכרונו לברכה, אז זכר חזל, חכמנו, זיכרונו.
אני אומר
שהחוק לא חזל. ולכך, אין האומות מזכירים, כן, עד להולכך אין האומות מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא כאשר באים ייסורים עליהם, שהרי אין להם דבקות עם השם יתברך. הולכך הייסורים שבאים עליהם לחלותם, באים כאשר אין להם הדבקות אל השם יתברך המקיים הכל. אבל ישראל יש להם דבקות עם השם יתברך המקיים הכל, ובשביל כך כאשר ייסורים באים עליהם מסלק מהם החטא, ועל ידי זה יש להם דבקות אל השם יתברך. אז זה קשור לשאלה הרבה יותר רחבה, מה מקור הייסורים בכלל? יש במסכת ברכות, אם באים ייסורים על האדם, יפשש במעשיו. לא מצא, יתלה בביטול תורה. לא מצא, יתלה בייסורים של אהבה.
מה זה ייסורים של אהבה?
אמר, נותנים לו ייסורים מרוב אהבה. לא, זה מחלוקת. הרמב״ם אומר שזה מקצת רבותינו אמרו את הביטוי הזה, אבל דעת, לא מצאנו כזה דבר, לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, ולא במשנה, אלא קצת רבותינו שבגמרא דיברו על המושג של ייסורים של אהבה. לא זוכם זה רביכם, כן? כן, זה נקרא ייסורים של אהבה. זה בדיוק הפשט של ייסורים של אהבה. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר הדבר הזה? יפשש במעשיו. יתלה בביטול תורה, יתלה בייסורים של אהבה. יש כמה סיבות שונות לייסורים. כן, אבל ייסורים של אהבה זה בלי סיבה.
אהבה היא סיבה.
כן, אבל זאת לא סיבה תלויה בו. אני אסביר ככה. לפי הרמב״ם, במשנת ההשגחה הפרטית אצל הרמב״ם, זה מחולק ככה. השגחה פרטית אין על כל דבר. אין על כל דבר השגחה פרטית לפי הרמב״ם. השגחה היא פונקציה של מעלתו של האדם. ככל שהאדם יותר מעולה, יותר מתאים לו השם אדם, כך יש עליו יותר השגחה פרטית. עד כדי כך, אומר הרמב״ם, שיכול להיות אדם שההשגחה עליו כל כך חזקה, שהוא יתהלך בתוך שדה קרב ולא יקרה לו כלום. כן, אלה ימותו מפה, מימין ומשמאל, והוא עובר ולא קורה לו כלום. לא יקרה לו כלום, שנאמר, ליפול מצדך אלף, הוא עובר ממניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט. בשידומת רשעים תראה. במורה נבוכים. שם המפרשים הרציונליסטים של הרמב״ם יוצאים מהכלים, הם אומרים, מה קרה לרבנו שמפרש את הפסוקים? הם לא מבינים. אבל הוא כותב את זה הרמב״ם. מה רוצה לומר? שההשגחה הפרטית היא תולדה של, של מעלתו של האדם, דבקותו בעדיונים, דבקותו בחוכמה, בצדקות וכו'. ולפי זה, מדוע באים ייסורים על האדם? כשהוא נעזב מן ההשגחה הפרטית, כלומר באופן עקרוני אין הייסורים מכוונים. כן, זה סימן שהוא ירד אל תוך עולם הייסורים. הטבע של העולם הזה זה, טבע, זה, זה עולם של ייסורים. כי בעולם הזה יש הרבה מקריות, והמקריות היא אכזרית, ולכן יש איסורים שבאים על האדם. בדיוק, בדיוק, באותו כיוון. רגע, רגע, רגע. לפי זה, כשבאים איסורים על האדם, יפשש במעשיו. ייתכן שהוא צריך לברר מה קרה שההשגחה הפרטית עזבה אותו. ואמרתי, מאחרים בחמת קרי. כלומר, כן, הוא נעזב, בדיוק, הוא נעזב. אז זה לא שיש השגחה שולחת אליו ייסורים, אלא זה השגחה דרך, בדרך עקיפה.
פתאום חש
ביסורים. זהו, בדיוק. אמר הרמב״ם, אבל מי שיש לו חוכמה, אין לו ייסורים. למה? כי שום דבר לא מייסר אותו. למשל, אומר על יוב, יוב כל הזמן מתלונן, רע לי, רע לי, רע לי. אומר הרמב״ם, למה רע לך? זה בגלל שאין לך חוכמה, אז אתה אומר שרע לך. אבל אם היית חכם, אז מה אכפת? אז מה? הגוף, אתה חולה בגוף, אז מה? הריחוש הלך, אז מה? הילדים הלכו, אז מה? חוכמה יש? זה העיקר. כן? אם הוא היה חכם, לא היו לו ייסורים. כמו שאתם מספרים על אותו רב, שאמרו עליו שהוא בא לייסורים, אז שבאו ושאלו אותו, איך עושים כדי לעמוד בייסורים? אז הוא אומר, תהייתם בכתובת, לי אין ייסורים.
רבי זוס.
כן, רבי זוס הזה.
תשובה
או תפילה מצדקה. לא, אין לי ייסורים.
משלים להשקפת של
האדם
שהחוכמה זה
אקוויוולנט להתרוממות או להתרוממות. נכון, יפה, יפה. עכשיו, מסביר המהר"ל מפראג בעצם, ולכן צריך תמיד לתלות. אולי יש משהו במעשים שלי שלא בסדר, אולי ביטול תורה, כן? ייסורים של אהבה. הרמב״ם לא מסכים עם הרעיון הזה, זה לא קיים אצלו. לא קיים. עכשיו, מה שהם אומר שזה דעה של יחיד. אז ולכן זה לא פוגע בו, זה מה שאומר. גם אם הציבור כולו רע, אבל באותו יחיד זה לא פוגע. זה כמו למשל לוט בסדום. הערבות, אז זה קיים רק בישראל. זה רק אצל ישראל זה קיים, המושג הזה. היא פוגעת בו קצת, כי היה... זה פוגע בו קצת, כי היה צריך למחות ולא מחה. תהיה בידו למחות. כן? אז יש גם בו. כלומר, אם אני צדיק בסדום, יש לי קצת אחריות. איך זה שסדום נשאר הסדום אם אני צדיק? כן.
אז לפי ההגדרה של הרמב״ם, לא מובן לגבי יעקב, למשל. למה הוא, היו לו ייסורים בגלל יוסף. אז הוא לא היה מספיק חכם? או
ליצחק בוודאי היו יסרים בגלל רשותו של... כי נסתלקה ממנו רוח הקודש. כלומר, נסתלקה ממנו החוכמה. זה היסורים של יעקב. למה כואב לו כל כך על יוסף? כי הוא חכם, כי כל חוכמתו עברה אליו וכו'. כן? לכן הוא שמע בוכה על זה שעבדה חוכמתו של יוסף. זה כמו הרמב״ם עצמו, כשמת לו אחיו. אז הוא בכה על שני דברים. א', שהפרנסה הלכה. ב', התורה שלו הלכה. של אחיו, הוא היה לומד תורה עם אחיו, הרמב״ם. כן, היה תלמיד חכם. אז מה? לא הבנתי את הסתירה. לא, לא, הוא היה תלמיד חכם. הרמב״ם בחר על חוכמתו של אחיו רבי דוד, בן מימון. אז מה רוצה כאן המהר"ל לומר כאן? המהר"ל אומר בעצם, כל מה שהרמב״ם אומר לך, זה נכון לגויים. כי אצלם הייסורים הם תוצאה של... עזיבת ההשגחה. אבל בישראל הייסורים הם חלק עצמי של ההשגחה עצמה. כי הם באים לצרף את ישראל מהחטא.
כלומר, לפי זה יש, ולפי זה, זה מוסבר המושג של ייסורים של אהבה. כלומר, ייסורים של אהבה זה בישראל.
לצרף במובה של
יתר. יפשפש במעשיו, זה אצל אומות העולם.
לצרף במובה.
כי אצל אומות העולם, הייסורים הם תוצאה של אובדן ההשגחה, ובישראל זה דווקא חלק מהתיקון.
איך
האיסורים
של אהבה זה חלק
מהשלושה? לא, אני אסביר את זה ככה. על חטא מתוך אהבה. אשר יאהב יוכיח. כמובן? כלומר, יש אחד שאני כל כך לא אוהב אותו, שאני בכלל לא משגיח בו. אז ודאי באים עליו ייסורים. יש אחד שאני כל כך אוהב אותו שאני נותן לו מכות כדי לתקן אותו. זה שני סוגי ייסורים.
עכשיו
זה ייסורים על חטא. ודאי זה על חטא. וזה נקרא של אהבה.
מהייסורים של אהבה?
יש ייסורים שהם באים מפני שהאדם ירד במדרגתו, עד כדי כך שכבר יש התעלמות ממנו. יש ייסורים שבאים מפני מעלתו.
זה מספיק כאן כמו הרמב״ם.
לפי זה מסתדר גם, כן, אבל כמו הרמב״ם שאין מיטה בלא חטא ולא ייסורים בלא עוון, אבל לא כמו הרמב״ם לעניין ההשגחה, אלא כמו המהר"ל. זה מהר"ל, זה לא רמב״ם. אוקיי,
אפשר להגיד את זה ככה, שמשל לבעל הבית יש משרת שהוא חטא, הוא זרק אותו לכל הרוחות, והוא מסתובב בעולם הקר ומתייסר מזה. יש לו בן שהוא גם חטא, אבל הוא מקבל מכות, אבל הוא בכל זאת נשאר בן.
יפה, זה בדיוק ההבחנה, זה בדיוק ההבחנה, יפה. זה השגחה גדולה. שוללים ממני את כוח הבחירה, אז יש השגחה מיוחדת ששוללת את כוח הבחירה. אז אולי זה לא העונש הכי גדול.
זה בן שבכל יום ברוכת בוקר מקבל פליק,
בשביל שהוא לא יחטא. אני לא יודע למה, אבל אתה בטח עוד תמצא למה. ולכן מזכירים שהוא של הקדוש ברוך הוא, כי אתה הם תיאורים מן החל, וזהו קיומם בו ידברך, ואינם קלים בייסורים מפני הדבקות הזה, ועד רבה ייסורים נותנים להם קיום ועמידה, כי הייסורים הם באים להסיר את חטאם ואת פשעם. ולכך נאמר, אתם ניצבים. ובמדרש זה בא לתרץ, כי הצרות והפורענויות שבאים על ישראל בגלותם, אל תאמר שהם באים לחלותם. ואף שתראה, כי יותר מוכנים לקבל פורענויות על חטאם יותר מן האומות, עד שהם קרובים אל הידר, כמו שנתבר. מכל מקום שיהיו חס ושלום קלים בשביל העונש שבא עליהם דבר זה אינו, כי לכך נמשלו ישראל לאפר, כי לכתיב, מי מנע אפר יעקב? כי האפר הוא בתכלית המטה, ויש לה, כלומר, יש לו קיום יותר מהכל. ולא שאינה אפר קלה, רק מחלה הברזל, וכל כלי מתכת שבא בתוכו, והתבאר לך, כי אף אם ישראל קרובים הם לקבל עונש יותר, מכל מקום הכיליון אין בהם, ולא שייך זה בהם כלל, ועד רבה, הפורענויות והצרות שבא עם עליהם, הם קיומם.
90% זה עדיין לא קיומם.
90%, כן, 90%.